אז דמיינו שאין קורונה, שיש חיים מעבר לקורונה, חיים ומתים וסיפורים שמחכים להיספר, תעלומות המחכות להתפצח. שלום לך גידי פורז, בלש היסטורי. ערב טוב לך.
ערב טוב טלי, ערב טוב.
אני עליתי עליך ועל השם שלך בסיפור של שמצאתי באחרונה על בית הקברות בגן יבנה. ועל איזו תעלומה בלשית שנפטרה שם, מי שהתברר שקבור שם, איזה סיפור של ריגול חובק עולם ממש, משנות ה-30. וכך אמרתי לעצמי, בלש היסטורי, זה מעניין. אז מה הסיפור שלך, גידי פורז?
תראי, בלש היסטורי קודם כל זה טייטל שאני חושב זאת המצאה שלי. כי בתוך אותו עיסוק שנקרא חקר שורשים, או אנשים מכירים את זה בתור גניאולוגיה, לאחר מחקרים רבים שעשיתי לאורך השנים, וזה תמיד ללכת אחורה בזמן, ל-100-200 שנה לאחור, ולחפש את הקשר של המשפחה, אני יודע, לדוד המלך, החלטתי שהרבה יותר נחמד לנסות להפגיש אנשים שעדיין חיים, לדבר על או לחפש יותר, לחקור את הדורות האחרונים, וזה מה שאני עושה, ולכן ניסיתי איכשהו להפריד את זה קצת מהגניאולוגיה, ואני קורא לזה בלש היסטורי.
שזה אומר איפה מחפשים?
מחפשים באותו מקומות, כמעט באותם מקומות של גניאולוגיה, אבל אני בעצם מתמקד יותר בילדי שואה שמחפשים משפחה ביולוגית. כלומר, אנחנו מכירים הרבה ילדים שנמסרו למנזרים ולעיקרים ששמעו עליהם, וכשמצאו אותם והעבירו אותם לארץ, הם עדיין מחפשים מהיורים הביולוגיים שלהם. יש המון ילדים מאומצים, בעיקר כאלה שנולדו לפני המלחמה, או יותר נכון לפני מלחמת העצמאות בארץ, לפני הקמת המדינה, מחפשים, ועדיין לא היו תיקים של ילדים מאומצים, מחפשים לדעת למה אמא לא טיפלה בהם ולמה השאירה אותם בבית החולים. המחקרים האלה שעוסקים באנשים חיים הם נורא נורא מעניינים, ולכן אני באמת קורא למקצוע הזה בלש היסטורי, ויש לי המון דוגמאות שממש מהתקופות האחרונות שחיפוש בעיקר של ילדים מהסוג הזה.
תן לי גידי פורז סיפור כזה שיש לו סוף טוב.
Okay. אני חושב שרוב הסיפורים הם טובים, רובם, חלקם לוקחים יותר מדי זמן. לדוגמה, אלוף משנה מתי גרינברג, שקראנו לו הילד ברכבת. קודם כל, דרך אגב, אני, כל השמות שאני מזכיר הם שמות אמיתיים, וכמובן קשור המשפחה. 1943, ורשה, נערה בת 17 פולניה, לא יהודיה, עולה על רכבת מבית הספר חזרה הביתה, ומוצאת על הכיסא ילד בן 3, מחייכן, בלונדיני, והקונדוקטור אומר לה, גברת, הילד הזה נוסע כבר הלוך וחזור חצי יום פה. והיא לוקחת אותו אליה הביתה ומשכנעת ילדה בת 17, ונערה בת 17, ומבקשת מההורים לשמור עליה, וכמובן אחרי מלחמה שלמה ההורים מסכימים. והילד בדלת שם משפחה של אופים, והוא זוכר את התקופה הזאת כתקופה נפלאה, איך קופצים על שקי הקמח ו... זורקים אחד על השני קמח וכולם לבנים. הוא מאומץ בסוף המלחמה על ידי משפחת גרינברג, הופך להיות אלוף משנה, מגדל, יש לו אישה, יש לו בנות, יש לו נכדים. הוא כל חייו כמובן רוצה לדעת מי היו הוריו הביולוגיים.
כן, זה לא עובר אף פעם.
כן, וגם
הצורך
חסרים
הזה.
פה, ובמקרים האלה גם חסרים המון קצוות של חוטים להתחיל לחפש מאיפה. אז קודם כל לדוגמה איתרנו איפה ההורים היו גרים בוורשה, מצאנו את הכתובת, והחלטנו שאנחנו הולכים להטריד את כל הדיירים שגרו באותו בניין. הצלחנו מספר הטלפונים של וורשה מ-1939 לאסוף רשימה של 30-40 איש, ולהגיע לכל הצאצאים שלהם, ולנסות לשאול אם מישהו הכיר, אם מישהו ידע. מצאנו למשל שבקומה מתחתם גר צלם, ואמרנו, אם הברית נעשה בדירה אצלהם, אז אולי הצלם גם צילם, אז הגענו לצאצאים שלו בכוונה שאולי גם נמצא תמונות. הכיוון הזה לא צלח לנו. הלכנו לכיוון אחר, כי חשבנו לרגע מאיזשהם שמועות, שיתכן שהמשפחה שימצא אותו הכירה את ההורים הביולוגיים. אז התחלנו לנבור בכל המכתבים, אלה הם כמויות אדירות של מכתבים מהתקופה של אחרי השואה שמגיעים לארץ, בפולנית ובגרמנית, וכמובן פניות לקבל פיצויים. ובתוך הנבירה הגדולה הזאת התחלנו לגלות איזשהו שם שחוזר על עצמו, והחלטנו שכנראה זה מתאים. מצאנו סיפור מרתק, מצאנו סיפור על יהודי בשם גילדנגורן, יעקב גילדנגורן, שגר בירושלים, וחיפשנו אותו, והתברר שהוא שינה את שמו ליעקב גיל, סגן בצבא, שקיפח את חייו ב-1950 בתאונה, כבר איננו. והתחלנו לחפש, והתברר שהוא השאיר אישה בהיריון, ועוד ילד בן שנה, מצאנו את הילד. ונפגשנו עם הילד בירושלים, התחלנו לשאול אותו שאלות, והתברר שהשאלות שלנו תואמות למה שהוא מכיר. והסיכום היה ששלחנו את שני החבר'ה האלה, גם את אלוף משנה גרינברג, וגם את הבחור שמצאנו לבדיקת DNA, והם בני דודים.
גידי, זה גידי פורה, זה סיפור מרגש ביותר, מרגש ביותר. אנחנו צריכים כבר להיפרד, רק תגיד לי איך אתה מרגיש כשתעלומה כזאת נפטרת, כשהמעגל נסגר?
יושבת משפחה שלמה וכולנו מזילים למות. כולנו מזילים למות.
זכות גדולה.
ולפעמים התעלומות קשות, אני רואה רק אולי עוד משפט אחד אם אני אכניס, מה שאנחנו עוסקים היום בתינוקת בת יומה בתחנת רכבת בחיפה, שהשאירו אותה עטופה בסדין בשנת 42 על ספסל בתחנת הרכבת בחיפה. והיום עם בעזרת בדיקות DNA אנחנו מנסים לאט לאט להתקדם צעד צעד ולנסות לחפש את המשפחה, ו-DNA היום זה אחד הדברים שאנחנו תולים בו המון תקוות.
אני קובעת איתך פגישה כשהסיפור הזה יפוענח. אנחנו קבענו בזה הרגע פגישה כשהסיפור הזה יפוענח, גידי פורז, אתה מספר לנו אותו. על הילדה, הילדה שהוא שרה בת יומה. תודה רבה לך שדיברת איתנו, שלום לך.
תודה.
שלום.
לשאול מה שלומך ומה איתך מכאן עד שם הצד האחר של הים הצד האחר של הים כשאת הולכת לשאול כאן עולה האור זמן הלילה שלך וזמן
חלמיש, אופק רוזנטל והדר גיציס הפיקו את המשדר הזה. אורי אגסי היה על הביצוע הטכני, הילד טרנין בדיגיטל ובפיקוח גרם ג'קסון. אני טלי ליפקין שחק, לכולכם שבוע קל שיהיה. היו שלום. קל ככל האפשר, צריך לומר שיהיה. שלום לכם. היו שלום.
אתם מאזינים לגלי צהל. מתוך 24 שעות ביום, יש רק שעה אחת שיש לה מנגינה משלה. ארבע אחרי הצהריים חוגגת 40 שנה. תוכנית מורחבת עם השירים האהובים ביותר. ארבע אחרי הצהריים עם יורם רותם. רביעי, יום העצמאות, גלי צהל.